רק להשלים את הנושא שאנחנו עוסקים בו הרבה זמן, מעשה ותוצאת המעשה. יש פה סוגיה מאוד מעניינת במסכת בבא מציע בדף י' עמוד א'. מדובר במצוות מתנת עניים, כאשר הבעלים, בעל השדה, מניח פאה בשביל העניים, מתנת עניים, ובא אני, ובמקום לקצור את הפאה, הוא נופל על הפאה. והגמרא אומרת שהוא לא קנה. מסלקים אותו ונותנים לעני אחר, הבא בתור, שיש לו זכות לאסוף את הפאה. שואלת הגמרא מדוע? אומרת הגמרא כי הוא גילה דעתו שבנפילה ניחולה ללקני, הוא רוצה לקנות את זה בנפילה, ואין קניין כזה, אין קניין נפילה. עכשיו הגמרא בהמשך הסוגיה מקשה, הרי יש לנו קניין של דל אמות, זאת אומרת דל מהוכי, תשכח מנפילה. אוקיי, הוא לא קנה בנפילה, נפילה לא מהני, אין לזה תוקף של קניין. אבל מכל מקום, הרי מכיוון שהוא עומד תוך ארבע אמות מסביב הפאה, אז הוא קונה את הפאה מדין דלת אמוס. עכשיו, שימו לב שדלת אמות זה קניין דרבנן. רש"י אומר שתקנו חכמים קניין דלת אמות כדי למנוע כל מיני אינסויין של כל מיני ויכוחים בין בני אדם, כי יבוא אחד והוא יטעון שהוא תפס, אחר כך הוא יתווכח ויבוא לידי הגרפים, אז למעשה חכמים תקנו דלת אמות. אומרת הגמרא שלמרות שחכמים תקנו דלת אמות, אי אפשר לקנות. כתוב כה שנופל עליה או פרס טליסו עליה, מעביר נוסו ממנו, וכן בפאה בעומר ובשכחה. שואלת הגמרא, ויאמרת ארבע אמוס של אודם קונוס לו, הזניקני לי ארבע אמוס. אומרת הגמרא, הוכי במה יסכיני דלא אמר אקני. הוא לא הצהיר שהוא רוצה שדלת אמות יקנו לו. שואלת הגמרא, ויתיקון רבונן כי לא אמר מי הווי. הרי אף על פי שהוא לא גילה דעתו ולא הצהיר בכל רם אני רוצה לקנות בדלת אמות, מכל מקום חזל תקנו לו דלת אמות. מתרץ הגמרא, שואלת הגמרא, יתוק תיקון רבונן כי לא אמר מי הווי, כיוון דנופל גילה דייתא דבנפילה ניחולי דנקנה, ובארבע אמוס לא ניחולי דנקנה.
אתם יודעים ככה, אולי
מה שהוא עושה,
שהוא קונה
שווה בדלת אמות. אוקיי, אז זה טענו שם בפנים בסוגיה, אני רק רוצה, עוד פעם, אין לי עניין להיכנס לכל פרטי הפרטים כפי שאני תמיד מקדים לכם. אני רק רוצה להביא לכם מחלוקת ראשונים איך להסביר את הגמרא הזאת. השיט המקובצת במציע דף י' מביא כאן שתי דעות על הנושא הזה. איקו מנדי אומר, כך הוא פותח, דווקא בקניה דרבונן אמרינן הוכי, דווקא בנוגע לקניין שתקנו על סור חכמים, משום דקיימן דלו קוני, כיוון שהוא גילה דעתו שהוא לא רוצה לקנות בדלת אמות אלא בנפילה, אלא הרי כל הקניין הוא מתקנת חכמים, הווי לי כאומר איפשי בתקנת חכמים. יש לנו כלל בכל תקנת חכמים שחכמים תקנו לטובת האדם לתועלת אליו, והוא מצהיר שהוא לא מעוניין בטובה, תודה רבה אבל אני לא צריך את הטובה שלכם, אז לא קוני, אז התקנה לא מהן, היא לא בר תוקף לגבי אדם שאומר איפשי בתקנת חכמים. למשל במסכת כתובות, אני רק נותן דוגמה, לא ניכנס לזה, אישה, תקנו לאישה מזונות, ובמקום מזונות היא נותנת לבעל את מעשה ידיה. אם האישה באה ואומרת היא איפשהי בתקנת חכמים, אני מרוויחה יותר ממה שהוא יזון אותי במזונות, אז שומן לה, ויש לה תוקף ואי אפשר לחוף עליה לקבל תקנת חכמים. הוא הדין כאן, אומר השיטה מקובצת בשם איקמן דיומר, שכיוון שהוא גילה דעתו שהוא לא מעוניין לקנות בדלת עמות, לכן היא אפשי בתקנת חכמים. אבל בקניות דאורייתא, אם היה מדובר בקניין משיכה או הגבהה וכולי וכולי, קניין דאורייתא שמועיל מן התורה, אף על גב דגולי דייתא קונה. והרשב"א כותב, דהוא הדין בקניית דאורייתא, גם בנוגע לקניין דאורייתא, אם הוא גילה דעתו שהוא לא רוצה במעשה הקניין, אז הקניין לא מועיל. אז יש לי פה מונח בפניי קודשי שיעורים של רב ישראל זאב גוסטמן זכרונו לברכה, שהיה ראש ישיבת נצח ישראל פה בירושלים. היה יהודי ליטאי שניצול מהשואה, אחד מהבודדים שניצול מהשואה. אז הוא שואל שאלה כזאת, הרי בין כך ובין כך, אפילו אם הוא רוצה לקנות בנפילה ונפילה לא קוני, אבל לפחות הוא רוצה את הקניין. מה אכפת לי אם הוא לא רוצה צורת הקניין המסוימת הזאת? אם לפי איקא דאמרי בשיטה מגובצת הוא לא רוצה בתקנת דלת אמות, אם מדובר לפי הרשב"א בקניין דאורייתא, הרי למעשה הוא רוצה לקנות, אין ויכוח על כך. אומר רב גוסטמן, אבל בהלכות קניינים אנחנו חייבים לחלק בין שני צדדים של מטבע אחס. מה עם שני הצדדים? מייס הקניין פועל ופעולה, מייס הקניין וחלוס הקניין. אומר רב גוסטמן, ייתכן שמה שכתוב פה בסוגיה, יסוד חדש שנתחדש פה בסוגיה ובמציא דף יוד, שלא מספיק שאדם יש לו רצון ודעת לחלות הקניין, אלא הוא צריך דעת למייסה הקניין. כלומר, הוא צריך לרצות אותה צורה מסוימת שעל ידה הוא יקנה את החפץ. לא מספיק שהוא רוצה תוצאת הפעולה, דהיינו הקניין, אלא הוא צריך רצון ודעת למעשה הקניין. ונראה דקוליאל מסברי דקניין ארבע עמוס שווה בזה לשאר קניון אל דפליגי בכל הקניינים דבוי כבון אס קניין איבוי כבון על חלוס הקניין וסגי בהוכי. או אפשר דלו סגי בהוכי, אלא גם כבונס מייסה קניין, גם כמחוצה. הסובר איקמן דיומר, לפי הדעה הראשונה בשיטה מגובצת, הטעם, למה הקניין הזה לא יועיל בנופלי על גבי פי השקרה וכו', משום דאי אפשי בתקונס חכומים. אבל אילו היה קניין דאורייתא, היו קונה אף על גב שאין לו כבונה למייסה קניין, מכל מקום יש לו כבונה לחלוס הקניין. נהי דגול ידעתי דמנפיל לניחלי בי ארבע אמס לא ניחלי, מכל מקום הרי יש לו כוונה לחלוס הקניין, קרי לתוצאת הקניין, ולא איך פסלון בזה שאינו מסכבין למעשה הקניין. מה שאין כן לפי הרשב"א, הרשב"א סובר שבכל הקניין, לא, הקניינים, גם בקניינים דאורייתא, לא סגי בכוונה לחלוס הקניין, אלא באין נמי כוונה למעשה הקניין שעל ידו הוא קונה. והוא ממשיך פה במאמר שלם להוכיח את, את היסוד הזה של הרשב"א. אז זה רק דבר אחד שרציתי להשלים. עכשיו אתמול דיברנו על מלאכת בורר, האם מלאכת בורר העיקר הוא מייסה הברירה או שהאוכל יהיה מבורר. אז הבאתי לכם את האיגלי טל של הסוקט שובר. עכשיו יש לי את הספר ואני יכול להקריא בפנים מתוך הספר. מדובר במלאכת זורה, פה זה מופיע בעמוד 131 לפי הדפוס שיש לי בפניי. מלאכת זורה א' סיף קטן ה', הוא אומר שפליגי בבלי וירושלמי, וירושלמי לא הביא בורר אלא אם כן בורר אס כולו. הוא מסיר את כל הפסולת, לא נשאר אפילו משהו של פסולת. ולבבלי בכל עניין חושב בורר, כלומר הוא חייב על מלאכת בורר אף על פי שהוא לא הסיר את כל הפסולת. Vatam shal yushalmi nira lomar delo choshev tikun hakri. Old Pama, I gave Pope Mulaka Chabara Latikun, I know a Pula, Koshibarnu, Achi Varer et call absolute Mitoka Ochel, the Oz Koshiv Mulaka Umalekas Borer. The Loma speak Mashuel said, Maise Borer, Elu Tsarikla so Tikun Begufo Shal Ochel, the Koshin Nishar Mixas Psoles. Ein kan tikun begufa ocha v'lachen lufia yushalmi hu patur. Behemshech hadvarim hu rotze lashvot et hamachloket bein habavli yushalmi lenosei acher b'melechet shabbat shal melechet oreg b'shnei chutim b'beged. Ma yiyem hu arag rak shnei chutim b'beged aval hu hishir et ha-beged b'li ariga. Az tainu po b'fnim ומי שירצה לצלם, רק שאני מזהיר אתכם היום, המכשיר עובד רק ב-A3, בניירות הגדולות יותר. עוד דבר אחד, ואז נתחיל בעזרת השם נושא חדש. יש לי פה ספר, משמרת השביעית על הלכות שמיטה, מאת משה מרדכי קרפ, הוא היה אחד מהחשובים פה בירושלים לגבי זרועים, והוא שואל ככה, כך הוא כותב בהקדמה שלו. הוא אומר ככה, רק שנייה אחת, בדיוק שאני צריך את הדף ונעלם לי. אתמול ראיתי את זה, רק שנייה אחת. הפרק הראשון שלו הוא תוספת שביס, אבל זה לא נוגע לענייננו, אני חושב הפרק השני, רק רגע אחד. מצוות שביתת השדה. מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ, שנאמר ושובסו הארץ שבס לשם. יש מפרשים שהאיסור הוא רק על האדם העובד ומסבטל משביסה, וכן דעת החזון איש. אז כאן בהערה למטה הוא מביא סוגיה במסכת עבודה זרה דף תזבומן בייז, אדם מצווה על שביסה שדהו בשביס, וכל האיסור מביא פה הוא משום שישראל עובד את השדה. עצם פעולת המלאכה בשדה היא אסורה, כי המצווה של שביעית היא מוטלת על האדם, על פעולת האדם. ויש אומרים, כך הוא ממשיך, שאדם מצווה שתשבות שדהו ממלאכת שביעית, ואף שנעשית המלאכה על ידי אחרים. וכאן הוא מביא בשם תוספות רבנו אלחנן בריטפו, האיסור הוא על האורץ שתהיה שובטת, ולכן הוא שואל מה יהיה הדין אם הוא זורע בשביעית והקליטה של הזרע היא בשמינית. הוא אומר, אם הוא חייב עבור פעולת הזריעה מייסה מלוכו, אז אם כן ייתכן שהוא חייב, הוא משווה את זה לבישול או אפייה בשבת, או למשל זריעה בשבת שהשרשה היא ב-72 שעות. זאת אומרת, ההשרשה מתבצעת לי אחר השבת. או אם העניין הוא שהארץ תשבות, אז כיוון שאף על פי שהוא זרע, בסוף שביעית, אבל הקרקע עוד לא עשתה את עבודתה עד לאחר השביעית, וכן נפגמינו אם הוא זרע קודם שביעית, ואז הארץ היא עובדת בשביעית עצמה. אתם שומעים? אז יש עוד כמה וכמה נפגמינות לחקירה הזאת, אז זה רציתי להביא לידיכם.
כך זה הלכה המעשה, יש דברים שעשו
כן, זה מדין תוספת שביעית, אבל הוא שואל אפילו בלאו הכי, אפילו בלי הדין של תוספת שביעית, מצד עצם מצוות השביעית, האם הוא מצווה לדאוג לכך שהקרקע תהיה מושבת, ולכן העיקר הוא בחפץ ובתוצאה, או שהעיקר האיסור הוא בעבודת האדם, מברכת האדם. בסדר, אוקיי? אתם מוכנים עכשיו להתחיל אולי קצת מושג חסר. צילמתי לכם, אולי תקחו את הדפים. איפה כתב יד שלי אם אני יכול לקבל אותו חזרה? תזכה למצוות. אוקיי. בכמה וכמה סוגיות בש"ס הגמרא שואלת על דין מסוים מינון. מאיפה אנחנו לומדים את הדין הזה? ותשובה אחת שמופיע כסדר בהמון סוגיות בש"ס, כדאי לבדוק את זה אולי בבר אילן, לחפש, איבו איסאימו קרא, איבו איסאימו סבור. עכשיו המילה קרא, שמשמעותה פירושה מילולית, היא פסוק. לפעמים יש לנו פסוק, יש לנו מקרא, וילפות ממקרא, אבל בלשון הלמדני של עולם של לומדס, הביטוי המתאים הוא גזירת הכתוב. איבו איסאימו סבורו, מה זה איבו איסאימו סבורו? אפילו בלי גזירת הכוסוב, יש לי היגיון, יש לי לוגיקה. ועל פי הסברה אני יכול להגיד שיש חובה או יש איסור וכו' וכו'. למשל, אנחנו מחלקים בין חוק לבין משפט. מה ההבדל בין חוק למשפט?
חוק
אין לי, מבחינה רציונלית, אני לא יודע, אין לי מושג. התורה קבעה חוק, וזהו החוק, סטטוט. אני לא מבין, אני לא יכול לנמק. אני יכול כמובן לעשות כל מיני ספקולציות ולכתוב מורל הנבוכים של הרמב״ם ופילוסופיה שלמה, וזה טוב בשביל ג'ושה לפני מוסף בשבת, אבל זה לא תקף. התורה גזרה וזה הכוס. אבל יש לפעמים שזה לא חוק, אלא זה מה שנקרא שכל. יש לדוגמה ברב סג'י גאון, הוא מחלק את המצוות לשתיים. יש מצוות שכליות ויש מצוות שמיימיות. שמיימיות הכוונה היא למעלה מתפיסת האדם, אבל יש לפעמים מצוות שכליות שאני יכול להבין אותם על פי שכל, על פי אתיקה, על פי כל מיני חוקי החיים, כי הרי אסתכל בורייס ובור אלמו, הרי העולם הוא בעצם בנוי בצורה כזאת שאפשר לקיים את המצוות. אז החוקים של התורה הם בעצם ראי או מראה של חוקי הטבע. אז אפשר על פי שכל לפעמים להסביר, וזה נקרא משפט. למשל, בפרשת משפטים כתוב, ואלה משפטים אשר טסים בפניהם. אז לפי כמה וכמה מפרשים, המשפטים הכוונה היא לחוקי בין אדם לחברו, שיש להם הבנה שכלית. זה נקרא סבור. אני רוצה לתת לכם דוגמה קלאסית לפי עניות דעתי של חוק, של גזירת הכתוב. בהלכות עדות הגמרא בסנהדרין לומדת מפסוקים שקרובים פסולים להעיד, ויש לזה משמעות כפולה. א', כל כת צריכה להיות שני עדים. אם עד אחד מתוך הכת הוא קרוב לעד השני, אז הם לא יכולים להעיד ביחד. ודין נוסף, שאפילו אם אחד הוא קרוב לאחד מבעלי הדין, לתובע או לנתבע, הוא גם כן פסול לעדות, אף על פי ששני העדים אינם קרובים זה לזה. לכן כשרב מסדר קידושין שואל את העדים, האם אתם קרובים, אז צריך לשאול שתי שאלות. האם אתם קרובים למקדש או למתקדשת? האם אתם קרובים זה לזה? פה הפסולים האלו אפשר לחקור האם הם הגיוניים מבחינה שכלית יש לנו לחשוש שמא העד הזה ישקר, אין לו נאמנות, אי אפשר לסמוך עליו כי הוא כגוף. או דילמה, או ייתכן שזה גזירת הכתוב, התורה פסלה אותו לעדות. אני אתן לכם דוגמה. אם יבוא משה ואהרון יחד, יבואו יחד להעיד, נקבל את עדותם או לא נקבל את עדותם?
לא.
הגמרא בבבא בסרא בפרק יש נוכלין קובעת שאפילו אם יבואו משה ואהרון להעיד, אי אפשר לקבל את עדותם. למה? כי התורה פסלה אותם לעדות. האם יש על משה ואהרון חשש הטלת שקר ודופי? האם חסר להם במידת הנאמנות? אלא לא, כך גזרה התורה, חקיקת התורה וגזירת הכתוב. בלשון הלמדני זה נקרא פסול הגוף. למשל, אישה פסולה לעדות. אני לא בא ואומר שאישה אין לה נאמנות, הרי התורה סומכת על אישה בייסורים, אפילו בייסור כרת, וסוף עולה היא טוענת שהיא טבלה במקווה, אז מאמינים לה, סומכים עליה. אלא מה? לגבי עדות יש פסול מיוחד, פסול הגוף. אפילו מלך פסול לעדות. פסול הגוף, זה נקרא גזירת הכוס. חשבתי שזה יכול להיות אולי דוגמה אחת. במצוות בין אדם לחברו, מרבים המפרשים לומר שהמצוות הן שכליות. עד כדי כך, שראיתי באורך השולחן בלחוס כימור אב ואם, כדאי לראות את זה בפנים, נחפש את זה בספרים, הוא כותב שלמה לא תקנו ברכה על כיבוד אב ואם. אבא מבקש כוס תה, אני מגיש לו כוס תה, ואני לא מברך אשר קדשנו מצוותיו. אומר אורך השולחן כי היא מצווה שכלית שהיא נוהגת בכל ולשון, ואי אפשר לבוא ולומר אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, כאילו וציוונו משום שהקדוש ברוך הוא קידש אותנו. אפילו בלי הקידושה של כלל ישראל, אפילו אצל הגויים המצווה הזאת של כיבוד אב ואם נוהגת, והגמרא במסכת קידוש אומרת את כיבוד אב ואם היא מה השם שלו, דוב בן סינא נדמה לי, שהוא גוי. אומר אורך השולחן זה נקרא גזירת הכוס, סליחה, זה נקרא משפט ומצווה שכלית. לעומת זאת, אני חייב לומר, ופלא שהאורך השולחן לא מביא את הרמב״ם. הרמב״ם, ורשמתי את זה למעלה, פרק ו' מהלכות מאמרים, הלכה זין, עד היכן כיבוד אב ואם, אפילו נטלו כיס של זהובים שלו ושליחו לפניו לים, לא יחלים אותם, לא יצעק בפניהם, לא יכעוס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק. אז גם במצוות כיבוד אב ואם, לפי הרמב״ם, אולי נעשה פה שילוב, אולי נעשה שלום פה, הרמוניה בין הרמב״ם לבין אורך השולחן, שיש מידה מסוימת של מצווה שכלית בכיבוד אב ואם, יש מצווה של גזירת הכוסף, אבל הרמב״ם בכל זאת רושם פה בנוסחתו, בלשונו הזהב, במפורש להג'ה גזירת הכוסף. המצווה של כיבוד אב ואם אינה נמדדת לפי השכל. אי אפשר לבוא ולומר, אני מבין את ההיגיון שעומד מאחורי המצווה הזאת, ולכן אני מבין את כל הכללים, את כל ההלכות וכל הדין. דוגמה אחרת, הרמב״ם לגבי שופר, בהלכות תשובה מאוד מפורסם, אומר הרמב״ם פרק ג' מלכות תשובה, לא חתל, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתובים. מי יבוא ויגיד לי מדוע אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה? הרמב״ם יכתוב על זה פרקים שלמים, אבל בכל זאת, גזירת הכתוב, כי כך כתוב ברמב״ם עצמו. יש שני ספרים ברמב״ם, יש את יד החזוק המשנה תורה, ויש את הרמב״ם של מורה נבוכים. הרמב״ם מחליף מגבעת בשעה שהוא כותב את היד החזוק, אז הוא הולך לפי ההלכה. ההלכה קובעת דינים מוחלטים, גזירת הכוסף, אני לא בא להבין ולתת הסברים. הרמב״ם מחליף את הכובע שלו בשעה שהוא חושב את המור נבוכים, משום שיש נבוכים שרוצים להבין את היגיון של התורה. אז לכן הם באים וממציאים ומחדשים כל מיני ספרות הגיוניות, איך להסביר על פי פילוסופיה, על פי רשנליזיישן את המצוות. אבל למעשה הרב אומר תקיעת השופר בראש שנה גזירת הכתוב. זה בתור, כן. בדיוק, שיש אולי פנים שאפשר להסביר, אבל יש גבול לשכל. התורה דורשת מאיתנו כיבוד אב ואם אפילו מעבר לגבול של השכל, אפילו במצבים שבהם אין היגיון לדבר הזה. הגמרא למשל במסכת קידושין מספרת על אחד מהמוראים שאביו ביקש לשתות מים, זה לקח לו איזה דקה או שתיים עד שהוא הגיע מהכוס, ובינתיים אביו נרדם. אז מה הוא עשה? אם אני הייתי במקומו הייתי יוצא לדרך, עושה את מה שאני עוסק בצרכיים וחוזר אחר כך לראות אם אבא התעורר מהשינה שלו. לא, הגמרא אומרת שהוא עמד עליו ככה בכפיפות הגוף, הוא התכופף ועמד שם שעה שלמה עד שהאבא שלו התעורר. אבל בגמרא יש אלף דוגמאות כאלו, שרבי טרפון שהוא התכופף כדי שאימא שלו תעלה על הגב שלו לעלות על המיטה וכו'. יש שם אלף סיפורים שם שהם למעלה מהשכל. אז אתה צודק, אתה צודק, יש מידה מסוימת של שכל אולי ביסוד המצווה, אבל יש גם צד של גזירת הכתוב שהוא למעלה מן הטבע. אז זה מביא אותי לנושא שלנו. הנושא שלנו היום הוא הנושא של שיעורים ומידות. אולי אתם מכירים את החיבור הזה שנקרא איש הלכה של הרב סולובייצ'יק. אז בתוך החיבור הזה הוא מתייחס לאיש הלכה והוא קובע שאיש הלכה ניגש למציאות ויש לו את ההלכות מונחות בכיסו. כל דבר שהוא מתייחס אליו במציאות בעולם של טבע, אז יש לו a priori מה שהוא קורא, אפילו מתחילה יש לו את המושגים ההלכתיים שלו, את ההגדרות ההלכתיות. הוא מביא על זה כמה וכמה דוגמאות במשך, הוא פוגס כאן על כמה דפים. עכשיו בין השיעורים שהוא מביא, הוא מביא למשל הדין של לובות. לובות הכוונה היא שכשיש לך שני קורות וההפסק ביניהם הוא פחות מטפח, אז אפשר לחבר אותם יחד. זאת היא דוגמה אחת של שיעורים. אחר כך הוא מביא למשל בשתייה יש שיעור שנקרא רביעית, או באכילה כזית בכדי אכילת פרס, או למשל ביום הכיפורים יש שיעור מיוחד של ככותבת. הוא מביא פה עוד דוגמאות, למשל יש שיעור בנעל של חליצה, מה הוא הגודל של הנעל. הוא מביא פה, אני רק מחפש ברפרוף, השיעור של קריאת שמע, של ציצית, של אתרוג, של שופר, מצא. מה עם השיעורים כזית ועוד כמה וכמה שיעורים. והביא פה רשימה שלמה של שיעורים ומידות שהתורה קובעת על פי השיעורים האלה. אז מי שירצה יכול לעיין בפני. על כל פנים, המפתח, אני חושב כאן, איך להבין את השיעורים הללו? איך להבין את המידות? כשהתורה דורשת מידה מסוימת, אם זה כזית, אם זה כביצה, אם זה תוך כדי אכילת פרס, אם זה רביעית של שתייה וכולי וכולי, כל השיעורים הללו, איך להבין אותם? אני מבין אותם כגזירת הכתוב, כחוק, או אני מבין אותם על פי היגיון. אני אסביר למה אני מתכוון. אפשר לומר שאם אנחנו באים לחלק בין חוק למשפט, או בין דין שהוא גזירת הכתוב לבין דין שהוא שכלי. הנפקמינה תמיד תהיינה האם החוק, הדין, הוא מוחלט בלי יוצא דופן. כלומר, אם אני אומר גזירת הכתוב, אני לא יכול לבוא ולומר לעשות התאמות, adjustments, you know, לומר אוקיי, בדרך כלל השיעור הוא ככה, אבל לפעמים אולי אפשר לשנות את השיעור. אני לא צריך דווקא את השיעור הזה, אני אבוא ואני אחליף שיעור אחר. לא, יש לנו הלכה אבסולוטית, יש לנו חוק ולא יעבור, גזרס הקוסוב, וכך התורה קבעה את השיעור. זאת היא גישה אחת. גישה אחרת טוענת ככה, לא, השיעור הוא בעצם סברה, לא גזירת הכתוב וחוק. השיעור אמור לתת לנו איזו חטיבה, an entity או איזשהו מצב, אולי מצב נפשי, מצב פנימי. זה לא שיעור סתם, זה לא חוק, אלא התורה קובעת מידה מסוימת שעל ידי המידה הזאת אני משיג איזושהי תוצאה, איזושהי תכלית. בינתיים זה הכל נשמע מאוד מאוד מופשט, very abstract, אבל אולי אם נביא דוגמה נוכל לראות את הדוגמה בפנים. אז יש לכם מאמר פה שנקרא איסור שטויי יין. ושוב פעם רבותיי, אני יודע שיהיו לכם אלף שאלות, אבל את כל השאלות האלו אתם צריכים, חייבים להשקיע בחברותה ולראות את הסוגיה בפנים. אנחנו רק ניגע בקצה המזלג, רק באופן שטחי, ממרחק. הרמב״ם בתחילת הלכות ביאת מקדש קובע שכל כהן הקשר לעבודה, אם שתה יין, אסור לו להיכנס מן המזבח ולפנים, ואם נכנס ועבד, עבודתו פסולה וחייב מיטה בידי שמיים, שנאמר ולא תמות. אז כן, הרמב"ם קובע את הדינים הבאים: א', מדובר פה בכהן שהוא קשור לעבודה, ב', הוא שתה יין, ג', אסור לו להיכנס לקודש, וד', אסור לו לעבוד על המזבח. והי, אם הוא הלך ועבד לאחר שהוא שתה יין, א', העבודה שלו היא פסולה, זאת אומרת שתיית היין פוסלת אותו לעבודה, הוא אינו מוכשר לעשות עבודה ולכן עבודתה פסולה, וגם הוא עבר על איסור חמור שמחייב אותו במיטה בידי שמיים. והוא אומר הרמב"ם, מה נחשב לשתייה? ששתה רביעית יין חי בבת אחת מיין שעברו עליו מם יום. מה שנוגע לענייננו פה, יש, כפי שדיברתי, יש פה המון פחתים ודינים, אבל מה שנוגע לענייננו, מהו השיעור מבחינת מידה של שתייה הפוסלת אותו לכהן העובד? מי יכול לענות על השאלה הזאת? מהו השיעור? כמה או מה המידה שהוא חייב לשתות מהיין? עוד פעם, יש כל מיני דינים מהו היין וכו' וכו', אבל בוא נניח שיש כאן יין
רביעית.
עכשיו, רביעית זה שיעור של שתייה שמופיע בכל הש"ס, בכל דיני, בכל ההלכה כולה, מאלף עד תוף, בדינים ובשטחים שונים. עכשיו, כשהתורה מגדירה שתייה כרביעית ולא פחות מרביעית בפשטוס, עד שאני מוכיח ההפך, אני מניח שזה גזירת הכתוב. כך התורה קבעה שתייה. הגמרא אומרת בכמה מקומות, שיעורים הלכה למשה מסיני. משה רבנו קיבל את השיעורים מאת הקדוש ברוך הוא בהר סיני, ולא יבוא איש ויפקפק עליהם, כי זה לא יעזור לו כלום. זה נקרא חוק. אם זה חוק, אז זה אבסולוטי, זה מוחלט, אין יוצאים מן הכלל. אבל רבותיי, בסוף מסכת יומא הגמרא קובעת עוד כלל, עוד חוק. חצי שיעור עשרה תורה. לדעת רבי יוחנן, חצי שיעור עשר מן התורה, או משום שהוא דורש פסוק כל חלב לרבות חצי שיעור, או משום חזי לצטרופה. זה הסוגיה בתחילת פרק יום הכיפורים, פרק שמיני של יום. אז אם כן, אם נבוא ונצרף את שני הכללים הללו יחד, ושניהם חוקים בינתיים, טוב, בינתיים, אוקיי? אם אני מבין שהתורה קובעת שאין שתייה פחות מרביעית, אבל מאידך גיסא התורה קובעת שגם חצי שיעור אסור מן התורה, אמנם חצי שיעור אסור מן התורה זה לא דרגת החומרה של שיעור שלם, זה רק איסור, ואין על זה חיוב עונש, אין על זה חיוב מלכות, אבל איסור דאורייתא יש כאן, לפי רבי יוחנן, וכאן לא כרבי יוחנן, ויש לוקיש טוען שחצי שיעור אסור מן רבונן, אבל אנחנו לא פוסקים כריש לוקיש. אז אם כן, יבוא כהן וישתה חצי רביעית. אז אני אפעיל את שני הכללים שלנו. א', שהתורה קבעה את השיעור המינימלי של שתייה כרביעית, אבל ב', התורה קבעה חצי שיעור עושה מן התורה. אז נצרף יחד את שתי הסוגיות ונעבור למסקנה שגם כהן ששתה פחות מרביעית, נניח שהוא שתה, בוא נקל עצמנו, נעשה את זה באופן חלק, שהוא שתה חצי רביעית, אז גם כן עובר על איסור שתייה, כי התורה אוסרת חצי שיעור. על הרמב״ם הזה יש כסף משנה. הכסף משנה בתחילת ביאס מקדש, ואם ירצה השם נראה את זה בפנים, אומר ככה, זה שכתב רבינו אברהם שתה פחות מרביעית יין פטור, הרם כותב שאם הוא שתה פחות מרביעית יין אז לא, הוא לא חייב מיטה בידי שמיים ואינו מחלל עבודה, כלומר זה הלשון של הכסף משנה, איסורה מיה איקה. כדאי להדגיש את הביטוי הזה, שלושת המילים הללו, איסורה מיה איקה. מה פירוש איסור מהאיקה, בלשוננו? חצי שיעור עושה מן התורה. כלומר, הרמב״ם, כך מדייק הכסף משנה בלשונו, שהוא שתה פחות מרביעית, אז הוא פטור. מה פירוש פטור ברמב״ם? למשל, בהלכות שבת הרמב״ם כבר קובע את הכלל שפטור הכוונה היא אבל אסור. יש הרבה דינים שבהם הוא פטור מעונש מלכות, אבל עדיין עובר על איסור דאורייתא, אז כך לומד הכסף משנה, כי הוא מפעיל את הכלל של חצי שיעור עושה מן התורה. עד שמגיע תז. התז היה חי בערך 100 שנה אחרי הכסף משנה, 100 פלוס. אומר התז, באור חיים סימון קכ"ח, ושוב פעם כדאי לראות את זה בפנים, שבנוגע לאיסור שתוי יין, אין איסור דאורייתא אם הכהן שתה פחות מכשיר. דהיינו, שהכלל של חצי שיעור עושה מן התורה אינו שייך לגבי שתיית רביעית של כהן, האיסור שתיית יין. השאלה היא למה? הרי אם אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה ששיעורים הלוך למה של מסיני, ואין שתייה פחות מרביץ, ולעומת זאת חצי שיעור אסור תורה, אז נפעיל את שני הכללים הללו בצירוף אחד עם השני, ונגיע למסקנה של הכסף משנה, איסורה מהאיקה. באת אז בלי שום הסבר, והוא כותב שאין כאן איסור כלל. מה הפשט? לכן אנחנו רוצים לומר, ותכף נראה את זה בפנים, שלדעת התז השיעור של רביס יין בנוגע לשסו יין בכהן האופן אינו גזרס הכוסף גרידה, זה לא שיעור בפני עצמו, אלא הוא כאילו אמצעי להגיע לאיזשהו שלב, לאיזשהו מצב נפשי. המטרה פה היא למנוע מצב נפשי. מהו המצב הנפשי? מה קורה כשהכהן שותה רביעית יין? שכרות, הוא נחשב לשיכור. אומר התנ"ך, וזה תראו בצד שמאל, אדם חייב מיטה בידי שמיים אחרי שתיית רביעית כולה, אבל לפי הכסף משנה שתייה כלשהי אסורה מדין איסר חצי שיעור. אבל לפי התז והפרימגודים, אף על פי שחלק מהמידות הן פורמליות, פורמליות אני בלשון שלנו הן מוחלטות וגזרס הכוסו, אך המקרה שם לפנינו של שתיית יין וכהן היא יוצא דופן, היא יוצא מן הכלל. הרביעית בענייננו מתייחסת למציאות מסוימת, זה לא סתם רביעית יין. התורה אוסרת שתייה לפני שנכנסים לבית המקדש כדי שהכהן לא יעסוק בעבודת המקדש במצב של שכרות, והתורה קובעת מה נחשבת לשכרות, מתי אדם, או במקרה שלנו כהן, מגיע לידי שכרות אם הוא שותה רביעית יין. מה קורה לפי התורה אם הוא שותה פחות מרביעית יין? אז השתייה הזאת לא מביאה אותו לידי שכרות, ולכן היא איננה אסורה. שיטת רב יוחנן שפוחס מקשיר עושה מן התורה אינה תופסת, מכיוון שהאיסור חצי של רב יוחנן הוא רק נוגע לשיעור של גזרס הכוסף, אבל במקרה שלנו של שתיית כהן הרביעית של יין איננה גזרס הכוסף. התורה לא באה לאסור שתייה כשלעצמו, כלומר האיסור לא בגוף מייסה השתייה, אלא התורה רוצה לאסור את השכרות שהיא נובעת מהשתייה. האיסור הוא לא השתייה גופו, זה לא כמו איסור שתייה של תומי בקודשים, בשמן קודש, שמן של תרומה מוזר, או איסור שתייה ביום הכיפורים וכו' וכו'. אין פה איסור שתייה. התורה לא אוסרת על הכהן לשתות, אלא התורה אוסרת על הכהן להשתכר. איך הוא משתכר לפי מידת התורה? על ידי מייס השתייה של רביעית יין. אבל אם הוא שותה פחות מרביעית יין, שתייה שלא מסוגלת אינה מביאה אותו לידי מה? שכרות. אז השתייה הזאת התורה לא אסרה. רבותיי, יש פה פילי פלום של חידוש, ואני רוצה להעיר שתי הערות. א', מאיפה אתה אז יודע את הדבר הזה? איזה ציפורה המליטה לתוך הפה שלו, צפצפה לתוך הפה, גילה לו את הסוד הזה, אני לא יודע. אבל בא התז, ואני חושב שהתז פה הוא כאילו, הוא מכשיר את הקרקע אולי לפתוח בפנינו מין גישה למפתח לכל השעס, שיתכן, וכדאי תמיד כשאני לומד את הסוגיה של שיעור ומידו לעיין אולי המידה איננה הגדרה וחוק במעשה שהוא אסור או מעשה שהוא חייב, אלא המידה והשיעור מיועד להגיע לידי חטיבה מסוימת, מציאות מסוימת, מצב רוח מסוים. ולכן, למרות שבדרך כלל כשיש לי גזרס הכוסוב, אז אין יוצא מן הכלל. הגזרס הכוסוב היא מוחלטת, ואני לא מחפש התאמות, adjustments, כן, או נניח שפה זה קצת שונה. לא, גזרס הכוסוב, כך התורה קבע, קביעות התורה. אני לא יכול לחלוק על התורה, זה לא יעזור לי כלום. אבל אומר התז, יש לפעמים, ואינני יודע אם זה רק פעם במיליון שנה, או שזה דבר שכיח ביותר, שאם נתבונן בגדר השיעור, המטרה של השיעור היא להגיע לידי מצב מסוים, ופחות מהקשיעור שהוא לא מגיע לידי המצב, אין שום איסור בכלל. ניקח עוד דוגמה, אם תהפכו את הדף, הסוגיה של כיתותי מחטה שיעור. כן?
התז בא את המקור הזה.
התז מביא מקור, לא ראיתי מקור בתז. התז אומר שבנוגע לאיסור שתי יין, אין איסור דאורייתא מהכהן שתה פחות מכשיעור. לא ראיתי פה מקור, אבל תעיינו בתז בפנים. תז אור החיים יש לנו במדפים. בסדר? אתה רואה איזשהו מקור לתז? לא ראיתי.
רק מספר אחד שם בסוף,
זה הערה
בסוף.
או יש הערה? אולי. בוא נראה. צריך לומר גם איפה של פרשית שמנגע לאיסו חצי שיר שזה יין, תראה, וזה... לא ראיתי שיש שם מקור. אני לא יודע. זה תעיינו בפנים. אוקיי, יש לנו סוגיה היום במסכת סוכה בדף למד א' עמד ב'. הגמרא עוסקת בלולב של עשירה, זאת אומרת העץ הזה עבדו אותו בתור עבוד זור, ואם הוא לוקח לולב מהדקל מהעץ הזה והוא עשירה, אז הוא פסול. שואלת הגמרא, ואומר רובו לולב של עבוד זור לא ייטול ואם נוט על כושר. אז הגמרא מחלקת פה בין שני סוגים של עבוד זור. יש עשירה דמושה ויש יש עבוד זור סתם. העבוד זור הכי חמור בדינו זה נקרא עשירה דמושה. איזה דין נתחדש בעשירה דמושה? דין של מה שנקרא כיתוסי מחטה שיעורו. דהיינו, כיוון שיש מצווה לשרוף את העשירה הזאת, אז אני רואה את העשירה, את העץ, כאילו שהוא לא קיים, כיתוסי מחטה, וממילא אין לו שיעור. השיעור של לולב הוא דלת, דלת פוחים, ופה אין לי שיעור של לולב של דלת פוחים, למרות שבמציאות יש לי לולב בידי של דלת פוחים, אבל כיתוסי מחטה שיעור. הכסף משנה בלכות לולב מקשה קושה. יש לנו דין בסנדל של חליצה המוזגר והמוחלט שיוצא ידי חובוסו. מה זה מוזגר ומוחלט? יש דינים באוהל, בתומס אוהל, שאם הכהן עושה מה שנקרא הסגר, זאת אומרת הוא מחליט לעשות חולות על הבית, על האוהל, אז כל מה שיש בפנים הוא אסור בהנאה. שואל הכסף משנה, הרי כיוון שהשיר דמושה אסורה בהנאה, לכן הלולב שבא ממנו פסול, דקיטוסי מחטה שיעור באיסורי הנוע, כי איסור הנוע טון שריפו, אז מדוע בנוגע לסנדל של חליצה, הדין הוא שאף על פי שהסנדל הוא אוסר בהנו, זה נקרא מוזכר ומוחלט, אף על פי כן הוא יכול על ידי הסנדל הזה לקיים את מצוות חליצה? מקשה הכסף משנה, מדוע לא נאמר כיתוסי מחטה שיעור? וכך לשון הרמב"ם בהלכות ייבום וחליצה פרק ד' הלכה חוף, סנדל המוזגר והמוחלט ושל עקום שמניחים עושו ברגלי הצורה לא תחלוץ בו, לכתחיל אסור לעשות חליצה כיוון שהוא נהנה מסנדל שהוא אוסר בנו, ואם חולצה אבל בדיעבד חליצה עושה כשרה. אינני יודע, אני רק רוצה קצת להבין את קושת הכסף משנה. אומר הכסף משנה, אפילו נאמה דקוי הקולה, לא קשמידי, דלו דומי שופר ולולוב, שיש בהם שיעור קצוף, וכי עומד לשריפה מכתס שיעורו, כלומר הוא חוסר משיעור הקצוף לו, אבל לסנדל דחליצה, דלספי שיעור קצוף, אלא הגדול לפי גודלו והקטן לפי קטנו, נהי דבוי שיחופר רוב רגלו, כיוון שהרי אני רואה שהוא חופר, ואין לנו בו שיר קצוב, לא אמרינן כי תוסי מכתה שיר ותדע, דמוסגר ומוחלק שירים, בדיאבן, כן, לשריפה, אף אגב דיומדים לחליצה, אף אגב דיומדים לשריפה, ואין לומר, דהיינו משום דף, אוקיי, זה לא נוגע כל כך לענייני. אז בואו נסכם את הכסף משנה. הכסף משנה אומר ככה, שיש הבדל בין דברים שיש בהם שיעור קצוף, שהתורה קצבה שיעור, כגון לולב שחייב להיות ארבעה טפחים, או שופר שצריך להיות טפח, לבין סנדל של חליצה. בסנדל של חליצה אין שיעור קצוף, אלא זה תמיד זה יהיה תלוי ברגל של החולץ, של היבם. אם יש לו רגל יותר גדולה, אז הסנדל צריכה להיות לחוף את רוב רגלו. אם הוא יש לו קטן, אז מספיק לו קטן. מה נפקא מינה בין שני סוגים של שיעורים? אז הוא אומר כך, בנוגע לשיעור קצוב כגון שופר ולולב, אז יש הלכה של איסורי ענו מכתס, כיתוסי מכתס, השיעור בוטל ובוטל, ולכן לא יצא ידי חובסו ולולב של השיר. מה שאין כן בנוגע לסנדל של חליצה, כאן החליצה היא קשרה ואני לא מפעיל את הכלל של כיתוסי מכתס שיעורו. מדוע? משום שאין כאן שיעור קצוף. מובן? רק פשטוס לפי הניסוח שלו. אין כאן שיעור קצוף. אז מה נפקא מינה? אז כאן בספר הזה של רב אדלר, לבאר בקטע הבא, לבאר דברי הכסף משנה, יש לומר שסוג השיר הוא הגורם המכריע אם ומתי אמרינן כי תוסי מכתה שיעור. בשיעור של גזירס הקוסוף, הוא משתמש במילה פורמלי, אני לא אוהב את המילה הזאת, חל הכלל של כי תוסי מכתה שיעור. הכלל אינו חל בשיעורים התלויים במציאות שאינו קצובה. כי תוסי מכתה שיעור יכול לגרוע מהשיעור ההלכתי. אז הוא אומר כך, האם השיעור קובע דין או השיעור קובע מציאות? אם השיעור הוא קצוב, אז הוא קובע דין. כלומר, חפצה של לולב חייב להיות דלת פוח, זה השיעור הקצוב, זה קובע את הסטטוס, את המעמד של החפצה של לולב להיות כשר למצווס ולקחתם לכם. מה שאין כן שיעור שאינו קצוב, אינו קובע סטטוס, אינו קובע מעמד או שם דיני, אלא הוא קובע מציאות, כיוון שהוא לא קצוב. והנפקא מינה תהיה אם יש כוח לפסול את החפץ מדין כי תוסי מכתה שיעורו. אם זה שיעור על פי דין, שיעור הלכתי, אז אני אומר שאם כי תוסי מכתה שיעורו, כיוון שעל פי דין יש הלכה של איסורי הנוע ושל טון שריפה, אז כי תוסי מכתה שיעורו. אבל אם השיעור בנוי על מציאות, אי אפשר להכחיש את המציאות. הרי מה אתה אומר? שכיתוסי מכתה שיעור, אבל למעשה אי אפשר להכחיש את העובדה המציאותית שהסנדל חופה את רוב רגלו. לכן סובר כסף משנה, כאשר השיעור של הלולה הוא שיעור הלכתי על פי דין והתורה קובעת מהו השיעור, אז יש להפעיל את הכלל של כיתוס עמך לשיעור. אבל שיעור של סנדל, של חליצה, הוא שיעור שקובע מציאות. כלומר, האם הסנדל חופת רוב רגלו או לא חופת רוב רגלו. אז אפילו אם נאמר כי תוסי מכת שיעורו, אבל כל פנים הסנדל במציאות חופת רוב רגלו. השיעור אינו קובע פה מציאות הלכתית, אלא מציאות ממש, פיזית. לכן, הכלל הוא שלא שייך בנוגע לשיעור כזה, הדין של כיתוס עמך לשיעור לפסול את הסנדל בדיעבד בסנדל של חליץ. עכשיו הוא מביא עוד שתי נפקמינות, ובעזרת השם אני אבקש ממכם לעבור על כל המקורות בפנים. יש לי פה מונח על השולחן היגלי טל למי שרוצה, הקודשי שיעורים. יש לי פה את המאמר של רב סולובייצ'יק, איש הלכה, משמרת השביס. יש לי פה רמב"ם הלכות מאמרים לגבי כיבוד אב ואם, רמב"ם הלכות תשובה. ויש לי את המאמרים האלו על שטוי היין בכהן העובד, ועל כיתוס עמך לשיעור לחלק בין לולב לבין סנדל. אז נעמוד פה, בסדר? אוקיי, יש כאן.